אנחנו ראינו עד היום שכאשר אישה רואה אדם, כיוון שאנחנו חוששים ומחמירים שמא האדם הזה הוא דם נידה, ושמה הוא דם זיווה, ושמה אפילו זה זווה גדולה. אז כשאישה רואה דם, ראתה דם, אפילו טיפה דם, יום אחד, אחרי תקנת רבי בשדות, ואחרי חומרה דרבי זיירה, למעשה ראיית דם מחייבת תמיד שבעה נקיים. שבעה נקיים, כאשר אילו זה היה אדם נידה, היינו צריכים שבעה ימים, אבל הם לא היו צריכים להיות נקיים, יכלה לדמם בכל הימים, ורק בסוף להיות נקייה ולעשות הפסק. אילו זה היה אדם זיווה, היה צריך מיום אחד לעשות יום אחד רק, שומרת יום כנגד יום, יום אחרי זה הייתה בודקת את עצמה והייתה תאורה. ואנחנו חוששים גם לנידה, וגם לזווה, וגם כאילו ראתה אולי שלושה ימים ולא שמה לב, כלומר יש לנו כאן חשש על כל טיפה דם, זה חשש של נידה פלוס זווה, ושמה ראתה שלושה ימים, ואז אם אלא אם ראתה שלושה ימים היא צריכה שבעה נקיים, אנחנו חוששים לכל החששות לצאת ידי הכל, לכן צריך שבעה נקיים. עכשיו, לפני השבעה נקיים, בכל מקרה היא מדממת כמה ימים. כל אישה רואה דם כמה ימים. בכל מקרה. אז יש דימום, כאן כתבתי ראה דם, זה קצת יבלבל אותנו. זה כאילו, כאן, זה שבעה נקיים. זה ראה דם עכשיו. ויש אבל כמה ימים שאישה בכל מקרה מדממת בהם. אבל בימים האלה, חוץ מזה שאישה מדממת, אנחנו חוששים בימים האלה, גם אם מדממת יומיים או שלושה, אנחנו חוששים בימים האלה במשך ארבעה או חמישה ימים, יש חשש שמא תפלוט זרע. החשש הזה הוא ארבעה או חמישה ימים, לפי השולחן ערוך ארבעה, לפי הרמה חמישה ימים, שמא תפלוט שכבת זרע. אם האישה בוודאות פלטה שכבת זרע, כלומר, אם ברור לנו שהאישה פלטה שכבת זרע, אנחנו יודעים בוודאות שהיא פלטה, אז ברור שאישה כזאת, את היום הזה, לא יכולה להחשיב כיום של שבעה נקיים. כלומר, אם יש פתאום באמצע שבעה נקיים, פליטת שכבת זרע, אם ידוע שהיא פלטה שכבת זרע, בוודאות, את היום הזה היא בוודאי לא יכולה להחשיב כחלק מהשבעה נקיים. ובדבר הזה ראינו שנחלקו בגמרא, האם היא רואה או נוגעת, ואני אסביר רק טיפה בלשון פשוטה. אני לא נכנס עכשיו לכל הסוגיות, אני מנסה לעשות סדר פשוט. יש לנו שני סוגים של טומאות. יש טומאה שאדם נגע במשהו חיצוני לו. אדם נגע במת. אדם נגע במשהו חיצוני לו. יש טומאה אחרת של טומאה, טומאת הגוף, דבר שיצא מגופו. נידה, זווה של דם שיצא מהגוף. פולטת שכבת זרע זה מסובך. כי מצד אחד זה כאילו יוצא מהגוף שלה. ואז זה דומה לנידה ולזווה, זה יוצא מהגוף שלה. מצד שני, זה לא טבעי בגוף שלה, זה נכנס מבחוץ. ואז זה דומה יותר אולי לטומאה אחרת, כמו שהיא נגעה באמת. אם אישה באמצע שבעה נקיים, היא באמצע שבעה נקיים, יש לה חשק ללכת להתחבק עם מתים. הולכת, נוגעת במתים, היא לא סותרת שבעה נקיים, אין כאן בעיה. היא רוצה, היא נהנית, הולכת לבית קברות ומנשקת את הקברים, רוצה. אין בעיה, אולי צריך ככה לעשות את הטיפול קצת,
אבל אין בעיה מבחינת התומעה של הנידה, אין קשר בתומעת נידה לבין התומעה החיצונית הזאת. זה לא סותר את שבעה נקיים. זה לא סותר את שבעה נקיים. אם אני מסתכל על שכבת זרע כמו דבר חיצוני, כמו שהיא נגעה במת, אז לא תהיה בעיה של שבעה נקיים. זה לא יסתור, זה לא יפריע, לא יעשה שום דבר לשבעה נקיים. אם אני רואה את השכבת זרע כמו תומעה היוצאת מגופה, כמו דם נידה, כמו דם זיווה, אז זה יסתור שבעה נקיים. זה למעשה הדיון שם בגמרא, ומסקנת הגמרא, וכך הכריעו הראשונים, שהיא נחשבת כמו רואה. כמו רואה, כלומר, זה לא כמו נוגעת, זה לא דבר חיצוני, כאילו שהיא נגעה באמת, אלא כמו רואה, זה דבר פנימי שיוצא מהגוף שלה. ולמרות שזה דבר פנימי שיוצא מהגוף שלה, כיוון שלא יצא מהגוף שלה דם, אלא יצא מהגוף שלה, יצאה שכבת זרע. אז היא סותרת רק יום אחד. אם היה יוצא דם, אתה צריכה לסתור את הכל, להתחיל מחדש, שבעה ימים. אבל לא יצא דם, יצא זרע. אז כמו שזב, אנחנו יודעים שכשיצא ממנו שכבת זרע, יש גזרת הכתוב שהוא מתמה יום אחד, שמפסיק יום אחד. אז גם היא, שכבת זרע זה לא דם. יצא שכבת זרע, היא מפסיקה יום אחד, כשזה קורה בתוך שבעה נקיים. אז כאן אנחנו מבינים קודם כל את הרעיון של שכבת זרע, של פולטת שכבת זרע, שזה לא כאילו שיש לנו מחלוקת, אם זה כמו נגע באמת או כמו זה יוצא מגופה, זה לא כאילו שנגע באמת, זה כן יוצא מהגוף שלה, אבל זה לא דם אלא זרע, ולכן היא סותרת רק יום אחד. כן.
השם לבלוט זרע. זה הרב שם בזמן של ראיית אדם, נכון? אבל עכשיו הרב אמר לנו שהחשש
שבלוט
זרע זה בשבעה נקיים.
הבנתי, הבנתי. אני בלבלתי אתכם קצת, ידעתי שזה יקרה. ידעתי. אני אסביר עכשיו. עכשיו, אם היא פולטת בוודאי זרע, אז היא סותרת שבעה נקיים, ובוודאי שביום הזה היא לא יכולה להתחיל לספור שבעה נקיים. אם היא פולטת בוודאי. בגמרא... היא סותרת יום אחד. סותרת יום אחד. בוודאי שהיא לא יכולה להתחיל. היא סותרת יום אחד. בוודאי שלא יכולה להתחיל. הסברנו גם שהיא סותרת יום אחד, כי זה כמו יום שהוא לא יום נקי. הסברנו קצת זה, אבל לא נכנס עכשיו. טוב. עכשיו, בגמרא לא מבואר לגבי נידה, לגבי טהרות מבואר, אבל לא לגבי מבואר לגבי נידה, האם יש חשש שמא האישה תפלוט. זאת אומרת, בוא נאמר שאנחנו נתחיל שבעה נקיים, בוא נאמר שהאישה מדממת יום אחד, בסדר? והיא שימשה לפני, מדממת יום אחד, נתחיל שבעה נקיים. אז אנחנו יודעים עכשיו שאם באמצע שבעה נקיים פתאום היא פולטת, היא סותרת את אותו יום. זה למדנו עכשיו. השאלה היא האם אנחנו צריכים לחשוש שמה היא תפלוט. האם אנחנו אומרים, תשמע, גם אם היא לא פלטה, צריכים לחשוש, אולי היא תפלוט. ובעלי התוספות, בנידה דף למד ג' אומרים, כן, צריך לחשוש שמה היא תפלוט. כמו שמצאנו ענייני טהרות, צריך לחשוש שמה היא תפלוט. והאמת שהדבר הזה גם נראה מהגמרא שם בשבת ויבה, וגם במעמד הר סיני, שלושת ימים, אל תיגשו את אישה. צריך לחשוש שמה היא תפלוט. כן.
אז שתפלוט, זה סותר רק יום אחד, זה לא סותר כל השבעה, אז שתתחיל
נכון.
לספור.
אז נגיד שהיא תתחיל לספור, וכשהיא תפלוט היא תסתור את אותו יום. הבעיה. הבעיה היא ששכבת זרע היא לא בצבע אדום, אלא היא בצבע לבן שקוף. ולכן אנחנו רואים, אולי היא תפלוט זרע והיא בכלל לא תשים לב. היא לא תדע שהיא פלטה זרע. אנחנו לא יודעים. מה זה?
זה תמיד גם בכלשהו.
ואולי גם כלשהו שיוצא, זה גם אוסר. אז כיוון שככה אומרים, טוב, אם זה ככה, אנחנו נחשוש כל שלושת הימים שמה היא תפלוט. וראינו שיש מחלוקת בין הראשונים שהרמב"ם מדבר על שלוש עונות, יום, לילה ויום, או לילה יום ויום, לא משנה, אבל רוב הראשונים פסקו שהכוונה לשלושה ימים. ולמה שלושה ימים? כי אחרי שלושה ימים הזרע מסריח, מתקלקל, הוא לא ראוי להולדה, ואז לא צריך לחשוש יותר. גם אם יצא משהו, זה מים באלמה. זה לא שום דבר.
כאילו, המידה שלה היא צריכה בפועל לשמור עשר נקיים.
היא צריכה לשמור שבעה נקיים, אבל היא צריכה לדאוג שבימים האלה לא תהיה פליטת שכבת זרע, אז היא צריכה עוד שלושה ימים. הגענו לעשר, נכון.
אם היא רוצה
להתחיל לספור שבעה נקיים, זה לא עשר נקיים. מה זה?
לא עשר נקיים.
לא אמרתי עשר נקיים. היא צריכה שלושה ימים לפני, זה בין ראתה, בין לא ראתה, ראתה דם יום אחד, היא צריכה עוד שלושה ימים.
רגע, אבל גם בזמן שהיא נידה, זה נחשב זה כבר הזרע מתגלגל אז גם, לא?
נכון, הזרע ברגע שהיה תשמיש, אז יש עכשיו שלושה ימים, היא לא יכולה לספור שבעה נקיים יום אחרי, בוא נאמר שהיא שימשה מיד ראתה דם. והאדם הפסיק ביום אחד, בוא נאמר.
לספור 10, אבל אם היא ראתה דם יומיים, היא לספור 9.
נכון, היא תמיד צריכה למעשה, זה קצת מבלבל כשאתה אומר לספור 9, אתה צודק שזה כאילו ככה, אבל זה קצת מבלבל, בעיקרון, אנחנו אומרים, תשמעי, את לא יכולה להתחיל את השבעה נקיים, עד שיעברו שלושה ימים, כדי שנראה בוודאות שאין פליטת זרע, שאם יהיה זרע אחרי שלושה ימים, זה כבר מים באלמה, זה לא נחשב זרע. אז זה כאילו יוצא 10, כאילו, אבל באמת, אחרי שלושה ימים היא מתחילה את השבעה נקיים. עכשיו, על הדבר הזה, כתבו בעלי התוספות, על הדבר הזה, כתבו בעלי התוספות. נכון, אז אני אתייחס לכם לזה גם, כן? על הדבר, יש לכם איזו שאלה שם מאחורה?
רק אני לא מבין כל כך, למה צריך לשמור את זה, גם אם היא לא שימשה יום לפני שהיא קיבלה.
נדבר, עוד שנייה. על הדבר הזה, כתבו בעלי התוספות, אני מסדר את הכל אחרת קצת פעם שעברה, אני מקווה שקודם כל בינתיים זה קצת יותר ברור, זה כאילו סיפור, אתם מבינים? אנחנו בלי גמרא או משהו, סתם ספרים סיפור וקצת... על הדבר הזה אמרו בעלי התוספות, שיש בעיה לחכות רק שלושה ימים. כלומר, בינתיים אנחנו מבינים שחוץ מהשבעה ימים צריך עוד שלושה ימים, כי אולי היא תפלוט בתוך השבעה ימים ותהיה בעיה. בסוגריים אני אומר, בלי להסביר יותר מדי, בסוגריים שכל זה יוצא מנקודת הנחה שאם היא פולטת, בלי הרגשה זה בעיה. ראינו שזה גם מקום לדון, אז זה יכול להיות, אני אומר בסוגריים, מי שלא איתי שלא יקשיב, אז אני רק אומר, או שנגיד שבאמת אולי אפילו בלי הרגשה יש בעיה בפליטת זרע, או שנגיד שזה רק עם הרגשה ולמרות שזה רק דרבנן, חוששים בנידה להרבה חומרות. ומרחיקים עוד יותר, ולמרות, וחוששים שהיא תפלוט בלי הרגשה, למרות שאם היא תפלוט בלי הרגשה, זה כמו ראייה דם בלי הרגשה שהיא לא עושרת מהתורה. סגור סוגריים, לא משנה. אבל בינתיים אנחנו מבינים, יש לנו שבעה נקיים, יש לנו עוד שלושה ימים, שמה תפלוט. ואז באו בעלי התוספות, ואמרו, תשמע, יש לנו בעיה. ולמה יש לנו בעיה? כי אם היא תשמש, למשל, שעה, אחרי צאת הכוכבים. אז בואו נאמר שאנחנו נמצאים במוצאי שבת, ובואו נאמר שצאת הכוכבים בשמונה, אמנם אנחנו כבר בשעון אחר, בואו נאמר שבתשע בערב, תשע בערב, מוצאי שבת היא שימשה. אנחנו אמרנו צריכים שלושה ימים. יום אחד זה יום ראשון בתשע בערב. יום שני, יום שני בתשע בערב, יום שלישי, יום שלישי בתשע בערב. אז יום שלישי, תשע בערב, עברו שלושה ימים. עכשיו, עברו שלושה ימים, ואז היא אומרת, יופי מצוין, יום רביעי, אני אתחיל לספור שבעה נקיים. אנחנו אומרים, לא, את לא יכולה. שבעה נקיים צריכים להיות מלאים. צריך להיות יום שלם נקי. אתמול בלילה, בתשע בערב, את עדיין לא היית נקייה. כי לא עברו שלושה ימים. אולי אתמול בלילה, בתשע בערב, יצאה שכבת זרע. ב-8:58, קצת לפני תשע, ואם יצאה שכבת זרע, זה סותר את היום הזה. אי אפשר לספור את יום רביעי בתור יום. צריך שיהיה יום נקי שלם. לכן, כיוון שכך, אמרו, אנחנו נחכה עוד יום, יום רביעי, ואז יש לנו... עוד יום שלם, נקי, בטוח, אין שום בעיה, ואז מגיע יום חמישי, ויום חמישי, לפי תוספות, זה יכול להיות כבר א' של שבעה נקיים. זה מה שאמרו בעלי התוספות. עד כאן ברור? ברור. עוד לא. באה תרומת הדשן, ואמר, רגע, יכולה להיות עוד בעיה. ומה הבעיה שיכולה להיות? מתי תשמש בתרשים הזה, מתי היא תשמש לפי תרומת הדשן? איזה בין השמשות? יום ראשון. מסכימים איתי? מה החשש לפי תרומת הדשן? מתי היא תשמש? איזה בין השמשות? בין ראשון לשני, נכון? לא? היא תשמש בבין השמשות, זה לא כך משנה, זה כל בין השמשות אותו דבר, רק בתיאור פה, בדגם פה. היא תשמש אולי כאן, זה יום א', בין השמשות. אם היא תשמש כאן ביום א', בין השמשות, היא תחשוב שהיא כבר, היא תחשוב שהיא עדיין ונמצאת זה יום ראשון, זה יום ראשון בערב, כן? זה מבלבל קצת. יום ראשון בערב. היא תחשוב שהיא ביום ראשון, ואז היא תגיד, טוב, יום ראשון, זה היה יום הראשון שלי, שני היום השני, שלישי היום השלישי, רביעי היום הזה, ויום חמישי אני יכולה להתחיל זיינקים. אבל באמת, אולי בין השמשות היה לילה. אם זה היה לילה, היום הראשון של, של הארבעה ימים האלה, מתחיל באמת בשני. כי זה היה לילה. אז לפי תוספות זה כמובן הכל הולך עוד יום. אז אם זה מתחיל בשני, אז זה שני, שלישי, רביעי, חמישי, זה ארבעה ימים, וראשון של שבעה נקיים יהיה יום שישי. זה יהיה ראשון א' של שבעה נקיים. כאן נכתוב תרומת הדשן, כן? זה טוש אחר. וזה תרומת הדשן. נכון. כאילו, זה כמובן, זה חומרה מאוד רחוקה, אבל הוא אמר, אולי יקרה דבר כזה, ואז היא תספור בטעות, היא תחשוב שהיא שימשה, ביום ראשון, והיא לא יודעת שעכשיו זה כבר יום שני, כי זה לילה. ואז היא תספור מיום ראשון, ואז ביום חמישי תתחיל זין נקיים, אבל באמת היא יכולה להתחיל זין נקיים רק ביום שישי. זה מה שחשש בעל תרומת הדשן, והוסיף עוד יום. עכשיו, כל אחד שרואה את כל הדיאגרמה הזאת, אומר, תשמע, זה חומרה על גבי חומרה. באמת זה חומרה על גבי חומרה, אבל בגלל שאיסור נידה זה קראת, אז מחמירים, אבל זה באמת, זה חומרה של נידה וזווה, ויום אחד אפילו, ואז מוסיפים את הדברים האלה, אבל אני חייב להגיד שלמרות שזה חומרה על גבי חומרה, בפועל זה לא כל כך חומרה, בגלל, א', אישה בדרך כלל לא רואה יום אחד, אז זה לא שהיא רואה שלושה ימים, אז זה כבר לא חשש, זה יש חשש לשלושה ימים, יש חשש שמה זה זווה, דם זיווה ולא דם נידה. וחוץ מזה, בדרך כלל אישה רואה ארבעה או חמישה ימים, וכמו שאמר הבית יוסף, שלמרות שהגאונים השמיטו את כל הדין הזה של פולטת שכבת זרע, והרמב"ן ראה מכאן הוכחה שאולי הם באמת לא סוברים שלנידה צריך לחכות מדין פולטת, מדין ספק פולטת. אמר הבית יוסף והאשכול, אמרו, תשמע, זה לא ראייה, כי זה לא רלוונטי כל כך. בדרך כלל, אישה בכל אופן מחכה ארבעה או חמישה ימים. אז זה לא רלוונטי, אז אתה אומר שצריך להתחיל מהיום השישי, אבל בדרך כלל היא מדממת חמישה ימים. רוב הנשים מצליחות לעשות הפסק רק ביום החמישי. אז בכל מקרה, זה לא כל כך משנה כל החומרה הזאת. זה נראה חומרה מאוד גדולה. זה לא כל כך גדול. אני אומר בסוגריים, זה לא כל כך גדול, עד שאנחנו מגיעים לכל מיני מקרים מיוחדים. כמו למשל, תכף דיברנו קצת, אבל על קטם, שקטם, אז יכול להיות קטם של, שנגמר באותו יום. האם היא יכולה להתחיל שבעה נקיים או צריכה לחכות חמישה ימים? כלומר, קטם זה נפקמין הגדולה, או כל מיני בעיות של פוריות, שנדבר עליהם, שאז פתאום הנושא הזה מתחיל להיות מאוד רלוונטי. וכל מיני בעיות של פוריות. עכשיו, אני רוצה לחדד עוד קצת, אנחנו אומרים, בוא ניקח את תרומת הדשן. אותו ספוט, לא משנה. הוא אומר לחכות 5 ימים, נכון? ואז לעשות בדיקה ביום השישי. מתי עושים הפסק טהרה? ביום חמישי לפני הלילה, נכון? לפני השקיעה. יום חמישי, חצי שעה בערך לפני השקיעה, יעשו הפסק טהרה. כמה דקות לפני השקיעה יעשו הפסק טהרה, לבדוק שהיא נקייה. איך אפשר לעשות הפסק טהרה עכשיו? הרי בימים האלה יש חשש לפולטת. למה לא מחכים שיעברו כל הימים האלה, ואז עושים הפסק? איך עושים הפסק טהרה כשיש עדיין חשש לפולטת? מה התשובה? למה לא קשור? זו תשובה נכונה. בדיוק. אז צריך לשים לב, אין בעיה לעשות הפסק טהרה בימים שאולי פולטת שכבת זרע. אין בעיה.
גם עם דם עושים הפסק טהרה חצי שעה לפני.
לא.
אחד
שלא עושים עוד דחוק, אז... בסדר. לא, מה שמתכוון זה...
למה אתה לא חושש? גם לדם אתה לא חושש על לב.
כן.
תראה, אני אחשוש.
לא,
אני... אפילו אם היה צריך לחשוש, זה לא...
כן, אני אסביר מה אני מתכוון. אני אסביר מה שאני מתכוון. מה שאני מתכוון זה שבשבעה נקיים יש בעיה שהיא פולטת. בהפסק אין בעיה, ולכן, למשל, אם אישה עשתה הפסק ביום הרביעי, היא עושה 5 ימים, היא עשתה הפסק ביום הרביעי, הייתה נקייה, עשתה הפסק ביום הרביעי. ההפסק עלה לה, הוא מצוין. היא לא יכולה להתחיל לספור 7 נקיים ממחר, כי היא צריכה לחכות שיעברו 5 ימים, היא צריכה לעשות 7 נקיים עוד יום. היא תצטרך להתחיל לספור 7 נקיים יום אחרי זה, אבל זה שהיא עשה הפסק ביום הרביעי, אם היא נקייה, למרות שבימים האלה יש חשש לפליטת זרע, זה לא פוגע בהפסק. אתם מבינים מה אני אומר? אין בעיה בדבר הזה. אין קשר, מה שאמרת, בין הדברים. בעיקרון היא יכולה, הנפקמינה שאני אומר עכשיו, היא מפתיעה קצת לאנשים, וככה זה יוצא. כי אין בעיה בעצם זה שהיא עושה הפסק ביום שיכול להיות שהיא פולטת, אם היא נקייה, הכל בסדר. היא רק לא יכולה להחשיב את זה כיום נקי. אז צריך לראות, האם צריך לשמור, או מה צריך לעשות, צריך לבדוק. אבל בעיק... מה זה? לא אמרתי. עשתה, נוסעת, עשתה איזה משהו, לא יודע מה. או למשל, עשתה ביום רביעי, עשתה, התכוונה לעשות ביום חמישי ושכחה. וזה קורה. יש כל מיני מקרים, קורה, שכחה. עכשיו היום השישי. אז אין בעיה שהיא עשתה ביום הרביעי, ביום השישי יוכל להתחיל לספור 7 נקיים. בסדר? כי הבעיה של פולטת שכבת זרע זה רק בשבעה נקיים. זה מה שאמרתי בהתחלה, שזה קצת בלבל כאילו, מה שאברהם שאל בהתחלה. הבאתי את הדין של סותרת, כי זאת הבעיה שלנו. רק 7 נקיים הבעיה שלנו. אין לנו בעיה כאן בהפסק טהרה, שהיא תעשה הפסק בתוך זמן שהיא פולטת שכבת זרע. אין לנו בעיה. יש לנו בעיה רק ב7 נקיים, אבל אנחנו לא יכולים לעשות זה מהר מדי, כי אז ה3 ימים יהיו בתוך ה7 נקיים. בעיקרון. כן, בעיקרון, רק זה לא כל כך מציאותי. טוב, אחרי... עכשיו, יש לנו עוד דבר, תכף נדבר על הספרדים, באמת. יש לנו עוד דבר, והדבר הבא הוא החשש הנוסף של תרומת הדשן, שתרומת הדשן חושש שהספירה תהיה לא מהתשמיש, אלא מראיית הדם. עכשיו, זאת חומרה מאוד רחוקה לכאורה, כי באמת אין שום בעיה. היא ראתה איש עם שעה עם בעלה שבוע לפני ראיית הדם. למה שהיא תצטרך לספור 5 ימים מראיית הדם? והתשובה לדבר, שכשאישה רואה דם, היא צריכה משהו פשוט, שיהיה קבוע. ושאתה אומר לה, עכשיו תחכי לפי התשמיש הקודם. אז פעם זה יהיה אחרי ראיית אדם 3 ימים, פעם זה יהיה 4 ימים, תלוי מתי יהיה התשמיש. זה מבלבל. אחד הדברים שעוזרים לא לבלבל זה שיש אחידות. היא יודעת, יש דם, 5 ימים. ובגלל הבלבול הזה, שאם אתה הולך לפי תשמיש, זה משתנה כל הזמן, כי יכול להיות שהיא שימשה יום אחד לפני אדם, יכול להיות שהיא שימשה יומיים, 4 ימים, זה מבלבל. אז לכן, עשו משהו אחיד. עשו משהו אחיד שתמיד אחרי ראיית אדם, סופרת 5 ימים. עכשיו אני חייב להגיד שיכול להיות שאילו המציאות הייתה שאישה מדממת יום אחד, אולי לא היו עושים את החומרות האלה. אבל כיוון שממילא אישה מדממת בערך 5 ימים, אז כנראה החומרה הזאת היא לא נוראית כל כך. יש חומרות שמתקבלות, כי זה ממילא די דומה. אז אמרו, טוב, נחכה תמיד 5 ימים כדי לא להתבלבל. עכשיו, בדבר הזה, לפי האשכנזים, אז מה שקובע זה יום הראייה ו5 ימים. לא אכפת לנו מתי היא שימשה. יום הראייה זה מה שקובע, 5 ימים מיום ראיית אדם. לפי השולחן ערוך, יש שני הבדלים. א', מה שקובע זה לא יום ראייה, אלא יום תשמיש. זה מה שקובע, וב', לא 5 ימים, אלא 4 ימים. עכשיו, בדבר הזה, מה הספרדים נוהגים? אז באמת הרב עובדיה מקל בשני הדברים. הרב עובדיה הולך עם השולחן ערוך ומקל בשני הדברים. הולכים לפי יום תשמיש ו4 ימים. אבל הרב מרדכי אליהו והרב משאש, וכמו שאמרתי, יש הרבה ספרדים שאומרים, לא, אנחנו בזה כמו אשכנזים. אנחנו כמו אשכנזים לגמרי. כלומר, גם מחמירים מיום הראייה וגם 5 ימים. וזה ודאי המנהג הרווח, זה הספרדים, כשהיום, כמו שאמרתי, יש כאלה ויש כאלה, ויש יותר נטייה אחרי העובדיה בעניין הזה, אבל בעיקרון, הרב עובדיה מקל בשני הדברים, והאשכנזים והספרדים שמחמירים, מחמירים בשני הדברים. עכשיו, יש כל מיני מקרים שבהם יש מקום להקל גם לשיטת הרמה. קודם כל צריך לדעת שכיוון שאנחנו מחכים 5 ימים, אז כל פעם שיש ספק, שלא בטוחים, היא לא זוכרת בדיוק מתי היא התחילה, מתי בדיוק היא ראתה אדם, כל מקום כזה אנחנו מקלים בספק, ובלבד שהיא תדע שעברו בוודאות 4 ימים מהתשמיש. אם היא יודעת שעברו 4 ימים מהתשמיש, אז כל השאר זה ספקות של חומרה. היא חייבת לדעת שעברו 4 ימים מהתשמיש. ואז גם אם היא לא זוכרת בדיוק, ולפעמים לא רק שהיא לא זוכרת, לא תמיד אישה יודעת בדיוק באיזה רגע היא ראתה אדם. היא לא מסתכלת כל שנייה. היא רואה אדם, פתאום היא לא יודעת בדיוק מתי זה התחיל. אם היא לא יודעת, ואולי זה התחיל קודם, אז אפשר להקל. ולהחשיב את זה קודם, כשיש לה ספק, שאולי זה התחיל קודם. זה דבר אחד. דבר שני, השלה הקדוש מופיע בפתש אצלנו, בפתחי תשובה, בקוף צדיק וב, עוטט, מדבר על מקרה שיש שבת שאחרי יום טוב. עכשיו, יש לנו בעיה כשיש שבת אחרי יום טוב, כי בשבת וביום טוב היא לא יכולה לחפוף את הראש. אז היא חופפת לפני. עכשיו, אם זה שבת רגילה, זה לא בעיה. היא חופפת לפני, ושעה אחרי זה היא הולכת למקווה, חצי שעה, לא בעיה. אם מדובר על שבת שאחרי יום טוב, זה אומר שהיא חופפת את הראש למקווה לפני שבת, ויעבור יום שלם. לא יום טוב, יעבור יום שלם עד התפילה, זה לא כל כך טוב, אבל ככה אנחנו עושים. אומר השלה, אם אפשר להקדים את התפילה ביום אחד, לספור רק 4 ימים, עדיף לספור 4 ימים ולהקדים את התפילה ביום אחד, כדי לא להיות בבעיה בדבר הזה. עכשיו יש מחלוקת האם לקבל אותו או לא לקבל אותו, ורק אני רוצה להגיד, קצת להרגיש את המבוכה בפוסקים, מצד אחד דברי השלל לכאורה פשוטים, כשאתה מסתכל על החומרות, זה חציצה, אתה מדבר על חומרה עכשיו הרבה יותר משמעותית, חציצה בתבילה, הרבה יותר משמעותי מאשר החומרה הזאת של אוקיי, יש מקום לדון גם בזה. אולי, אבל זה לא אותה רמת חום. זה לא אותה רמה. לא אותה רמה. אנחנו נדבר, אם נגיע לחציצה, אנחנו נדבר. זה נכון שכנראה זה דרבנה. אבל זה לא כאן. כאן אתה רואה איזה כמות של חומות אחת על השנייה. אנחנו מדברים שמהתשמיש זה בטוח בסדר. וארבעה ימים זה גם חומרה, וחמישה ימים כאילו
אבל גם החמיפיים, גם נתרחת שאין שום דבר.
אני מבין, אבל זה לא אותו דבר. יש דבר שחכמים אסרו. יש דברים שנאסרו בגמרא. יש אוקיי, אני מבין, אבל בכל אופן, זאת חומרה יותר רחוקה. זה די פשוט, אתה רואה את הדברים פה, זאת חומרה מאוד רחוקה, ולכאורה השלה צודק פה בצורה פשוטה, ורק אני אגיד, ניסוח של בעל תפארת צבי, ממקור חיים, בסעיף קטן פי ג', אחד האחרונים, רק לראות את המבוכה שיש כאן. הוא אומר כך, ולא נעלם ממני מה שצידד השלל להקל ולא שימשה. אני יודע שהשלל צידד להקל אם עברו 4 ימים ולא שימשה. ואז הוא ממשיך, ומי שלא ירא מקללת חכם הוא הרמה, כן, הרמה בסוף קופצה דקוו כותב שמי שמקל בעניינים האלה פורץ גדרו וישכנו נחש. אומר התפארת צבי, מי שלא ירא מקללת חכם הוא הרמה, יסכים עמו, עם השלה. כלומר, השלה אמר שיותר רגיוני פה להקל ולהוריד את 4-5 ימים ל-4 ימים. אם אתה רוצה, אתה לא מפחד מהכללה של הרמה, אין בעיה. תקל, תלך עם השלה. עכשיו, רק אני אומר את הקושי שיש כאן, שמצד אחד זה רחוק, מצד אחד התקבל המנהג והרמה כתב. במקרה הזה, באמת רוב הפוסקים כתבו להקל. ביניהם הפתחי תשובה והחוכמת אדם וערוך השולחן, וכך מקובל שמקרה כזה מקלים, כדעת השלה. אבל הבאתי רק את הדברים להראות את המבוכה שיש כאן, כי גם לא רוצים לדחות את תבילת מצווה בעוד יום, כאילו, זה גם שיקול, זה יומיים למעשה.
זה יום. זה רק שהיא לא שימשה, או גם
אם שימשה? בעיקרון, הוא אומר שהיא תתחיל מיום ה', ובתורת השלמים כתב להקל כשלה רק כשלא שימשה, אבל רוב האחרונים כתבו שאפילו עם שימשה. כלומר, לרוב האחרונים אפשר להקל ב4 ימים במקרה הזה. יש עוד כל מיני השלכות לדברים האלה. למשל, קלה אחרי בעילת מצווה. אז קלה אחרי בעילת מצווה, כתב המהר"ל מפראג, שנהגו להקל, שהיא ממתינה רק 4 ימים ולא 5 ימים אחרי בעילת מצווה. ויש שני טעמים, אבל הטעם העיקרי הוא שבתולים זה הכל, החשש לדם בתולים הוא הכל דרבנן, ולכן וכלים רק ב4 ימים ולא ב... ולא צריך 5.
גם כתמים, מצד הרבנן.
נכון, נכון. אבל בזה דם בתולים הוא חומרה יותר גדולה. אנחנו ננסה להבין קצת יותר, אבל דם בתולים הוא חומרה יותר גדולה, זה אפילו לא אדם. בתולים, כתם זה אדם, רק בלי הרגשה. ולגבי הקלה, אז הבעיה היא שהרבה פעמים אחרי הדימום של הבתולים, איזה יומיים אחרי זה 3 מסדרים את זה, שאז היא רואה דימום רגיל. אז אם היא רואה דימום רגיל, זה כבר לא רלוונטי. אנחנו נראים רק על דם בתולים ולא על דימום רגיל, אבל זה עוד נקודה שיש מקום לחשוב עליה. יש עוד מקרים שדנו מהם הפוסקים. יש מקרים שאישה לא יכולה להיכנס להיריון כי יש לה ביוץ מוקדם. אנחנו הבטחנו עוד שיעור שאני צריך לעשות אותו, להסביר קצת יותר את הדברים, אבל יש לה ביוץ מוקדם, והיא יכולה להיכנס להיריון רק אם היא תהיה ביחד עם בעלה ביום ה-11, ולא ביום ה-12. ובמקרה הזה הקלו הפוסקים שתספור רק 4 ימים, ולא 5, כך כתב גם החזון איש בספר טהרת בת ישראל, וכך כתבו עוד הרבה אחרונים. יש עוד פתרונות, אבל זה חלק מהפתרונות. אני רק, יש עוד דבר שדנו הפוסקים להקל במקרים מיוחדים. למשל, אם הבעל יוצא למילואים. הוא יוצא למילואים, ועכשיו הוא לא חודש בבית, טס לחוץ לארץ. ואם לא נקדים ביום, אז הם לא יהיו ביחד. אז זה עוד דבר שיש הרבה פוסקים שכתבו להקל בזה, ונראה שבאמת בגלל שמדובר על חומה, אז יש מקום להקל. כמובן שבמקרה כזה, תמיד אם אפשר גם, אם יודעים מראש, ואפשר, לא תמיד יודעים, אפשר גם לשמש יום אחד אחורה, כלומר שזה יהיה 5 ימים מהתשמיש, זה תמיד יותר טוב, אתם מבינים? אם יודעים, לא תמיד אתה יודע מתי יהיה הדימום, אם זה הפתעה פתאום. אבל אם אתה לא יודע, זה דבר שיכול גם לעזור. יש, וואו. יש עוד מקרים שבהם הקלו, אני אגיד רע ממש בקצרה, כי לא נראה לי שנעביר זה עוד שיעור, זה כבר מתחיל להיות... מה, ברבע לאחד מנחה? הקדימו. לא יודעתי. טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו נעצור כאן ונחשוב מה לעשות בהמשך. אז נתקדם.